ברכות, דף למדבב, מתחילים בעזרת השם, 10 שורות מלמעלה, קמחא דחיתי, אדם לוקח כפית עם קמח של חיתים ובא לאכול. איזה ברכה מברכים על קמח, קמח של חיתים. קמחא דחיתי, רב יהודה אמר, מברכים על זה כמו על חיתים רגילות, בורא פרי האדמה. ורב נחמן אמר לו, מברכים על זה ברכה פחות. שהכל נהיה בדברו, כמו כל מאכל שהשתנה צורתו. אמר לי רבה לרב נחמן, אתה חולק על רב יהודה? אתה סובר שהכל נהיה בדברו? לא תפלוג על ידי רב יהודה, אל תחלוק על רב יהודה, שהוא אומר שמברכים על קמח, אותה ברכה שמברכים על החיטה, על בורא פרי האדמה. למה אל תחלוק עליו? דרבי יוחנן ושמואל, ראשוני האמוראים, מי ראשוני האמוראים? קאי מקוותי, הם גם סוברים כמו דעתו. תדמה דבר לדבר אחר. דאמר רב יהודה אמר שמואל. וכן אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן. שמן זית. לוקחים זית, מפיקים ממנו שמן. מה הברכה שמברכים על זה? מברכים עליו בורא פרי העץ. אז זה לכאורה דומה לחיטה שעשו ממנה קמח. אותו דבר, זיתים שעשו מהם שמן. כמו שכשלקחו זיתים שהברכה שלהם היא בורא פרי העץ, אפילו שעשו מזה שמן וישינו את צורתו, זה נשאר בורא פרי העץ. ככה גם כשלוקחים חיטה שמברכים עליה בורא פרי האדמה, ועשו מזה קמח, אפילו שהשתנה הצורה, זה כבר לא חיטה, זה כבר קמח, מברכים על זה את אותה ברכה של החיטה, בורא פרי האדמה. זה מה שמסבירה הגמרא, אלמה, רואים שהשיטה של שמואל ורבי יוחנן, אף על גב די השתנה, אפילו שהזית השתנה והפכו אותו לשמן זית, במילתי קאי, לעניין ברכה, הברכה שלו נשארת, הברכה הקודמת. כמו שעד עכשיו זה היה בורא פרי העץ, ככה גם עכשיו. האחן נעמי, אותו דבר גם לגבי קמח, אף על גב די השתנה, אפילו שזה היה בהתחלה חיטה וזה הפך להיות קמח, עדיין במלטי קאי, ומברכים על זה גם כשזה קמח, את אותה ברכה שברכו על זה כשזה היה חיטה, בורא פרי האדמה. שואלת הגמרא, אתה משווה בין חיטה לבין זית מדמי, התאמלט לאילוי האחרינה, כשאתה לוקח זיתים, אתה הופך אותם לשמן זית. יש לך מה להתקדם מהשמן זית, להפוך אותו למשהו משובח יותר? לא. שמן זית זה המאכל החשוב. וגם כשנוטעים זיתים, עיקר הסיבה לעשות מהם שמן זית. אז לכן הברכה של הזית נשארת גם כשהופכים אותו לשמן זית. לקחת את הזית, הפקת ממנו דבר חשוב, וזה סוף הדרך שלו. הוא הפך להיות שמן זית וכבר הוא נמצא במטרה לאן שהוא צריך להגיע. לעומת זאת, הכה, לגבי חיטה, כשאתה הופך את זה לקמח, הוא רק באמצע הדרך. חכה עוד תראה לאן הוא יגיע. הוא עוד יהפוך להיות לחם. יברכו על זה המוציא לחם מן הארץ. איתלי אילוי האחרינה בפת. הקמח יכול להיות מאכל יותר מעולה כשהפכו אותו להיות לחם. אז עוד לא הגיע לתכלית שלו. עוד לא הגיע לעיקר הסיבה שבשביל זה נטעו אותו. ולכן, הוא נמצא עכשיו מצב לא טוב. הוא לא חיטה, כי תחנו אותו. והוא לא הגיע עדיין לדרך אכילתו. לכן, מברכים על זה שהכל נהיה בדברו, ולא מברכים על זה פה בורא פרי האדמה, מתי שזה נמצא בשלב של קמח. שואלת הגמרא, עדיין, זה כן דומה לשמן זית, קמח כן דומה לשמן זית, למה? מחיית לי אילוי האחרינה, בגלל שיש לה קמח אפשרות להגיע לשלב יותר מעולה, לא מברכין הנעלי בורא פרי אדמה אלא שהכל, זה הסיבה. ואמר רבי זיירה, הוא אמר את זה בשם רב מתנה, שאמר את זה בשם שמואל, הקרה חיה, אדם שלוקח דלת, שאמורים בדרך כלל לבשל אותה בשביל לאכול, היא לא נאכלת כמות שהיא בלי בישול. והוא הלך, אכל אותה כשזה ירק חי. אותו דבר, וקמחא דסערי. קמח של שעורים, לא של חיטים. תכף נראה למה דווקא אמרו קמח של שעורים? על שני אלה מברכים עליו, מברכים ברכה שהכל נהיה בדברו. עכשיו, למה לא אומרים שגם על קמח של חיטה מברכים שהכל נהיה בדברו? למה דווקא קמח של שעורים? מה אליו? דווקא על קמח של שעורים, שהוא גרוע, מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. אבל דחיתי, שהוא משובח יותר, מברכים עליו בורא פרי האדמה. אז יש מכאן ראיה של קמח, חיטים, אפילו שאפשר לעשות אותו משובח יותר על ידי לחם. עכשיו, כשהוא בשלב של קמח, כבר מברכים עליו בורא פרי האדמה. אם כן, זה כן דומה לשמן זית, שכמו שעל שמן זית מברכים בורא פרי העץ, כי הוא השתנה לדבר מעולה, ככה גם על קמח חיטה יברכו בורא פרי האדמה. אומרת הגמרא, לא. האמת, קמח, לא משנה אם זה חיטים או שעורים, תמיד יברכו על זה שהכל נהיה בדברו. אז למה בברייתא כתוב דווקא קמח של שעורים מברכים שהכל נהיה בדברו? זה לא בשביל שתדייק שקמח של חיטים זה בורא פרי האדמה. לא. אלא דחיתי נמי, על הקמח מברכים איזה ברכה? שהכל נהיה בדברו. ולמה לא כותבים חיטים אלא כותבים שעורים? כי יש חידוש יותר גדול בשעורים. שואלת הגמרא, נו, ולשמינא דחיתי וכל שכן דשערי? אומרת הגמרא, לא. יש חידוש יותר מיוחד בקמח של שעורים. כי אי השמינא דחיתי. אם היה כתוב הברייתא, קמח חיטים אם אתה אוכל, תברך על זה שהכל. אתה יודע מה הייתי מבין? שאם אני צריך, אם אני אוכל עכשיו קמח של שעורים, לא צריך לברך בכלל. זה מזיק. אבא אמינא, אני מילי, אתה יודע למה בכלל צריך לברך על הקמח הזה? כי זה קמח דחיתי, קמח של חיטים. זה קמח, חיטים זה דבר משובח. אבל לסערי, אם אני בא לאכול קמח של שעורים, היה עולה בדעתי לא לברך עלי. כלל, אין לי מה לברך בכלל על קמח של שעורים. כמה שמלן, שגם על קמח של שעורים צריך לברך שהכל. שואלת הגמרא, רגע, אבל למה שלא יברכו על קמח של שעורים? למה שהיה עולה בדעתך דבר כזה? ומי גרע ממלח? מה יותר גרוע בקמח שעורים ממלח? וזמית או מי מלח? גם הם, מה, אני הולך לקח כפית מלח ואוכל? זה גם לא דבר שראוי לאכילה. ובכל זאת מברכים על זה, דתנן. משנה אומרת, על המלח ועל הזמית, בן אדם שבא ואוכל מזה, מה הברכה שהוא אומר? שהכל נהיה בדברו. אז למה שעל קמח שעורים לא נברך שהכל נהיה בדברו? אומרת הגמרא, בכל זאת תצטריך. אם לא היינו כותבים במפורש שקמח שעורים מברכים על זה שהכל נהיה בדברו, הייתי חושב שלא מברכים על זה בכלל. למה? שר קריאת החמינה, היינו חושבים שקמח שעורים לא דומה למלח זמית. קמח שעורים זה יותר גרוע. למה? מלח וזמית, אבי דין נשלישה דלפומי. לפעמים אדם מכניס לתוך הפה שלו מלח או זמית. אז זה נחשב אכילה לענה, ויברכו על זה שהכל. אבל קמחא דסערי, הואיל וקשה לקוקיאני. זה מסוכן, זה יכול לגרום לקוקיאני, הכוונה לתולעים במעיים. לא נבריך עלי כלל, אין מה לברך על זה, זה מזיק רק. כמה שמלן, מחדש את הברייתא. אפילו אדם שאוכל דבר שיכול להזיק לו, כיוון שעכשיו דאית לינה מיני, כרגע הוא נהנה מזה שהוא אוכל, ביי ברוכה, צריך לברך על זה. לדוגמה, אדם שמסוכן לו לאכול קמח של חיטה, והוא הולך אוכל לחם מחיטה, אפילו שזה מזיק לו, מה הוא לא יברך? אדם שיש לו חלילה סכרת, ואוכל דברים מתוקים, הוא לא יברך על זה? גם אם זה מזיק, עצם זה שכרגע יש לו הנאה, צריך לברך. מה הדין של קורה? אדם שאוכל קורה. מה הכוונה? אז רש"י לומד שזה הכוונה, כל פעם הרי העץ דקל יש את הגזע, ומהגזע יוצאים ענפים. כל פעם כשיוצא ענף חדש, בהתחלה הוא מאוד רך, ואפילו ראוי לאכילה. וזה נקרא קורה. מה הברכה שמברכים עליו? רב יהודה אמר, בורא פרי האדמה. אפילו שהוא גדל על העץ, על עץ דקל, אבל מכיוון שזה לא עיקר הפרי, לא בשביל הקורה נוטעים את העץ דקל. כי אם אנשים יאכלו כל פעם את הקורה, לא יהיה להם עץ. כי לא יהיו לו ענפים, אז לא יגדלו פירות. בן אדם לא מעוניין לאכול את הקורה הזאת. לא בשביל זה נטעו את העץ דקל הזה. יש כלל בהלכות ברכות, שבשביל לברך ברכה הראויה, כמו פה למשל כשזה גדל על העץ, הברכה הראויה שלו אמורה להיות בורא פרי העץ, צריך שזה יהיה שנטעו את העץ על דעת שיוכלו בצורה כזאת. אז על התמרים באמת נברך בורא פרי העץ, בגלל שנוטעים את העץ דקל בשביל לאכול תמרים. אבל על הקורה לא נברך בורא פרי העץ, אלא בורא פרי האדמה, כי לא נוטעים את העץ דקל בשביל לאכול ממנו את הקורה שלו, כי אם תאכל כל פעם את הקורה לא יהיה לך עץ, אתה תאכל את כל הענפים. אז לכן בורא פרי האדמה, ושמואל אמר עוד פחות, מברכים על זה שהכל נהיה בדברו. מה באמת הסברה של כל אחד? רב יהודה אמר בורא פרי האדמה, פירה הוא, מכיוון שהוא פרי שראוי לאכילה. ושמואל אמר לו, שהכל נהיה בדברו. הועיל, ואם לא יחתכו את הקורה כשעדיין רך, שזה עדיין רך, סופו להקשות. אם ישאירו את זה ככה על הגזע של העץ דקל, בסוף זה יהיה קשה, זה יהפוך להיות ענף רגיל לכל דבר. ולכן זה נחשב עץ, ולא מברכים על זה בורא פרי האדמה, אלא שהכל. טוב, אז יש פה ויכוח. שמואל סובר שעל הקורה מברכים שהכל נהיה בדברו, ורב יהודה סובר שמברכים על זה בורא פרי האדמה. אז מה אנחנו היינו מצפים? ששמואל ילך להביא ראיה לשיטה שלו, להוכיח שהוא צודק יותר מרב יהודה. אבל אצל חכמי ישראל זה לא עובד ככה. חכמי ישראל שחותרים אל האמת, עד הרבה, אם יש להם ראיה לטובת השני, הם יביאו את זה עם כל הבהירות ועם סברה ברורה, להוכיח שיכול להיות שהשני דווקא צודק. ואם השני צודק, אני אקבל את דעתו. אמר לי, שמואל הרב יהודה, אתה יודע, אני חולק עליך, אבל שיננה, אתה אדם חריף, יש לי דווקא ראיה אליך. כבטח מסתברה, מסתבר באמת לומר, שעל הקורה מברכים, באמת מברכים בורא פרי האדמה. מה הראיה? תראה צנון. צנון, בהתחלה הוא רך, אבל אם לא מוצאים אותו מהאדמה בזמן, הוא מתקשה. ובכל זאת מברכים על זה ברכתו הראויה. והצנון, אפילו שבסוף, אם לא יתלשו אותו מהאדמה, סופו להקשות והוא לא יהיה ראוי לאכילה. ומברכין הנלי, אם תולשים אותו כשהוא רך, מברכים עליו בורא פרי האדמה. אותו דבר גם בענף של דקל. גם אם לא נתלוש אותו מהעץ, הוא יתקשה והוא לא יהיה ראוי לאכילה, אבל כרגע הוא רך, תברך עליו בורא פרי האדמה. אומרת הגמרא, ולא היא. זה לא ראיה, אי אפשר להשוות בין צנון לעץ דקל. למה? כמו שאמרנו, אחד מהיסודות הגדולים של הלכות ברכות זה בשביל איזה מטרה נטעת את העץ, או בשביל איזה מטרה נטעת את הירק. צנון נטעין שעדתא דפוגלה. אנשים נוטעים את הצנון בשביל לאכול אותו כשהוא פוגלה, כשהוא עדיין רך ושמו פוגלה. אבל דקלה, מי נוטע עץ דקל בשביל לאכול את הענפים? הוא צריך להיות טיפש בשביל זה, כי לא יגדל לו עץ אחר כך. הוא יאכל את כל הענפים, לא יישאר לו שום דבר. לא יגדלו לו פירות. דיקלה לא נעתאין שידעת את הקורה, אנשים לא נותנים את זה בשביל לאכול את הענפים שהם רכים, הם רוצים לאכול את התמרים אחר כך, לכן יברכו על זה שהכל. אז אם כן, מובן למה שמואל בכל זאת חולק על רב יהודה, והוא סובר שמברכים על זה שהכל. שואלת הגמרא, למה אתה אומר שמסתכלים על דעת מה אנשים נוטעים את העץ? מחולי אחד אלא נעתאין שידעת את דאחי לא מברכים על עלי? מה, אם אנשים נוטעים עץ על דעת לאכול חלק מסוים בעץ, את הפירות, ולא על דעת לאכול, כמו במקרה שלנו, את הקורה, אז על הקורה לא יברכו את הברכה של בורא פרי האדמה. ניתן לך ראיה, והרי צלף. צלף זה פרי מאוד מאוד מיוחד. אוכלים, בפרי הזה זה ראוי לאכילה גם הפרי, שנקרא אביונות, זה הפרי של הצלף, וגם הקליפה שלו, שנקראת קפריסין, וגם העלים שלו ראויים לאכילה, ואפילו התמרות שצומחים מן תמרות כאלה, כמו שצומחים על, על העצי, רש"י פה כותב, שגודלים עליו, בתוך העלים גדלים כמין תמרות ובולטים בעלה, כמו שבולטים בעלים של הערבה. אפילו את התמרות האלה הם ראויים ראוי לאכול אותם. ונאמר על צלף, דנתאין שידעת דפירחה. כשבן אדם בא והוא נוטע את השיח של הצלף, או את העץ של הצלף, הוא עץ נמוך כזה. אנשים לא נוטעים אותו בשביל לאכול את העלים. אנשים נוטעים אותו בשביל לאכול את הפרי. ובכל זאת צנן, למדנו ברייתא, על מיני נצפה. על כל מיני הדברים שאוכלים בצלף. הלעלים, ועל התמרות. שני הדברים האלה, העלים והתמרים שגודלים על העלה, כמו שביארנו מרשי, כיוון שזה לא עיקר הפרי, הוא אומר על זה בורא פרי האדמה, לא פרי העץ, אבל הוא מברך על זה, לא שהכל, בורא פרי האדמה. ועל האביונות, על הפרי של הצלף בעצמו, ועל הקפריסין, הקליפה שגדלה סביב הפרי, על זה הוא אומר בורא פרי העץ. עכשיו, בשביל מה בן אדם נוטע את הצלף? הוא לא נוטע את זה בשביל לאכול את העלים. אפילו שזה ראוי לאכילה, אבל הוא מעוניין לאכול פירות, למה לאכול עלים? ובכל זאת, מברכים בורא פרי האדמה. אז רואים מפה גם כשאוכלים פרי, שלא נטעו את העץ על דעת לאכול את הפרי הזה, דהיינו פה, כשאוכלים את העלים, שלא נטעו את הצלף בשביל שיאכלו עלים, בכל זאת מברכים על זה בורא פרי האדמה, ולא שהכל. אמר רב נחמן בר יצחק, זה לא דומה הצלף לדקלים. למה? בעוד שאם אדם יאכל את הקורה של הדקל, העץ ייגמר, לא יהיה לו ענפים יותר והוא לא יוציא פירות, אם אדם יאכל את כל העלים ואת כל התמרות של הצלף, עדיין יצמחו עלים ותמרות חדשים ויצמחו גם פירות חדשים. זה לא מפריע שום דבר לעץ של הצלף. לכן, אמר נחמן בר יצחק, צלף נטעין שידעת דשותא. לאנשים אין שום בעיה לנטוע את הצלף גם בשביל לאכול את השותא, הכוונת העלים. למה? כי גם אם הם יתלשו את העלים, זה לא ממעט את העץ, כי יצמחו עלים חדשים. לכן אפשר לברך בורא פרי האדמה על העלים. אבל לעומת זאת דקלה, לא נטעין שידעת דקורה. אנשים לא נוטעים את העץ דקל בשביל לאכול את הקורה, בגלל שאז לא יהיה להם עץ דקל. לכן נברך על זה רק שהכל נהיה בדברו. טוב. מה הלכה למעשה? הלכה כמו שמואל, ששמואל פסק, שמברכים על הקורה שהכל נהיה בדברו. ואף על גב דקלסי שמואל לרב יהודה, אפילו ששמואל בעצמו הלך להוכיח ראה לרב יהודה שמברכים בורא פרי האדמה מהדין של צנון. בכל זאת, כמו מההלכה, הלכתה כבתי דשמואל. ועל קורה מברכים שהכל נהיה בדברו. אמר רב יהודה, אמר רב, כיוון שמדברים פה כבר על העניין של הפרי שנקרא צלף, אז הוא מדבר על העניין של צלף לגבי דין אחר. צלף של אורלה. בשלוש השנים הראשונות, מאז שנטעו את העץ, התורה אומרת שאסור לאכול את הפירות של העץ בשלוש שנים הראשונות מאז שנטעו את העץ. שלוש שנים יהיו לכם ערלים, לא יאכל. עכשיו, זה מצווה תלויה בארץ ישראל. רק בארץ ישראל נוהג מהתורה דין של אורלה. אבל מה יהיה הדין בחוץ על הארץ? בחוץ על הארץ נוהג דין אורלה רק מדרבנן. טוב מאוד. עכשיו, מה יהיה הדין? אדם שאוכל צלף של אורלה בחוץ על הארץ. אסור לו לאכול את הפירות מדרבנן. לכן, זורק את האביונות. את האביונות הוא לא אוכל. ויותר מזה, פירות של אורלה חוץ מזה שאסור לאכול, גם אסור ליהנות מזה. זה אסור גם בהנאה. אז הוא זורק את האביונות. אבל את הקליפה הוא אוכל. ואוכל את הקפריסין, הם לא נחשבים מפרי. שואלת הגמרא, מה? הקליפות לא נחשבים פרי לגבי צלף? למימרא דאביונות, רק הם נקראים פירי וכפריסין לאו פירי, אבל הקליפות אין להם שם של פרי? עכשיו למדנו ורמינו מהברייתא על מיני נצפה, על העלים ועל התמרות בסדר. העלים של על העלים של העץ ועל התמרים שגודלים על העלים, אומר בורא פרי האדמה זה לא הפרי. אבל ועל האביונות ועל הקפריסין, על הקליפות גם. מה הוא אומר? בורא פרי העץ. אז אני מבין שקליפה של צלף זה גם נקרא פרי. אז למה שלא יהיה לזה דין של אורלה בחוץ על הארץ? עונה הגמרא, רב יהודה, שהוא אומר שרק הפרי עצמו של הצלף יש לו שם פרי, סובר כמו רבי עקיבא. שלפי דעתו, הקליפה באמת לא נברך עליה בורא פרי העץ. הודה אמר כי רבי עקיבא דתנן משנה. רבי אליעזר אומר, מסכת מעשרות, צלף, מה צריך להוריד מעשר, מעשרות, מהפרי שנקרא צלף, מתעשר גם מהתמרות שיש על העלים, ואביונות וכפריסים, כי הכל נחשב פרי, כולל אפילו התמרות שיש על העלים. רבי עקיבא אומר לו, אינו מתעשר, אלא אביונות בלבד. רק הפרי של הצלף בלבד. למה? מפני שרק הוא נקרא פרי. אז כמו שלעניין מעשרות, אומר רבי עקיבא שרק הפרי ממש של הצלף נקרא פרי, ככה גם לעניין אורלה, רק הפרי ממש נקרא פרי, לכן אותו הוא זורק כי אסור ליהנות מפירות של אורלה, אבל אפילו את הקליפות אפשר לאכול בשנת אורלה בחוץ על הארץ. שואלת הגמרא, כל מה שרב יהודה בא לחדש שהוא סובר כמו רבי עקיבא, שרק הפרי של הצלף נקרא פרי בעץ צלף, ונעימה לך כרבי עקיבא. אז אם כן, אנחנו נדע שכמו שהלכה כרבי עקיבא לעניין מעשרות שרק הצלף נקרא פרי, אני אדע גם לגבי אורלה שרק את הפרי עצמו של הצלף צריך לזרוק, בגלל שיש לו דין של אורלה, אבל שר אפילו את הקליפות יהיה מותר לאכול. מתרצת הגמרא, לא. שים לב. מצוות אורלה היא מצווה תלויה בארץ. זה פרי, זה מצווה שנוהגת באילנות, זה דבר שקשור לאדמה. זה אמור להיות נוהג רק בארץ ישראל. מה אם חוץ לארץ? לא אמור להיות נוהג שם דין אורלה. למה אנחנו באמת כן אוסרים פירות של אורלה בחוץ לארץ? מדי רבנן. עכשיו, מדי רבנן יש תקנה כזאת. כל מי, אם יש מחלוקת, כל מי שמקל בארץ, במחלוקת שקשורה למצוות התלויות בארץ, אז בחוץ על הארץ, שכל המצווה הזאת היא רק מן הרבנן, אנחנו נפסוק כמו הדעה של המקל. לכן, דווקא מי שאוכל פירות של אורלה, צלף, בחוץ לארץ, לכן אומר רב יהודה, שם אני פוסק כמו רבי עקיבא, כי רבי עקיבא מקל, הוא אומר לי שרק הפרי עצמו של הצלף נקרא פרי, אבל אפילו הקליפה כבר לא נקראת פרי, אז בחוץ לארץ אני פוסק מותו, כי הוא מקל, והכלל הוא שכל המקל במצוות התלויות בארץ, הוא מקל בארץ, אז בחוץ לארץ אנחנו נפסוק מותו, כי בחוץ לארץ רק מדרבנן, זה מה שהוא מסביר. אי אמר הלכה כרבי עקיבא, אם רב יהודה היה אומר, הלכה כמו רבי עקיבא, שרק הפרי עצמו של הצלף נקרא פרי, הווה אמין אפילו בארץ, שגם בארץ, דין של אורלה נוהג רק בפירות ולא בקליפות. כמה שמלן שרק בחוץ לארץ אפשר לאכול את הפירות של אפשר לאכול את הקליפות של הצלף. אבל בארץ לא. למה? כל המיקל בדיני אורלה בארץ. הלכה כמותו בדיני אורלה בחוץ לארץ, כי החיוב של אורלה בחוץ לארץ רק מדרבנן. אבל בארץ הוא לא פוסק כמו רבי עקיבא, אלא הוא סובר שגם הקליפות נחשבים חלק מהפרי, וזה חייב באורלה ובמעשרות. שואלת הגמרא, טוב, אז מה אתה רוצה להגיד שאתה סובר כמו רבי עקיבא רק בחוץ לארץ? אז תגיד, ונעימה הלכה כרבי עקיבא בחוץ לארץ. למה? דכל המיקל בארץ, הלכה כמותו בחוץ לארץ. למה אתה צריך להגיד שאדם שאוכל כפריסין של אורלה בחוץ לארץ, אין בזה שום בעיה? מתרצת הגמרא, היא אמר, אחי, אם רב יהודה היה אומר שהלכה כרבי עקיבא בחוץ לארץ עניין מעשרות, הווה אמינא, הנמי לגבי מעשר אילן. אתה יודע למה אומר רב יהודה, הלכה כרבי עקיבא בחוץ לארץ? על מה דיבר רבי עקיבא? הוא דיבר על מעשרות. מהתורה, החיוב לתת מעשרות זה רק על שלושה דברים. גורן, יקב, תירוש, שזה הכוונה, גורן זה תבועה, תירוש זה הכוונה ענבים, ויצהר, זה הכוונה שמן, זיתים. רק השלושת הדברים האלה מהתורה חייבים לתת מעשרות. כל מה שנותנים מעשרות משאר האילנות וביניהם גם צלף, זה רק מדרבנן. הייתי אומר, אתה יודע למה אומר רב יהודה, שלעניין מעשרות בחוץ לארץ פוסקים כמו רבי עקיבא? כי יש פה שתי דרבנן. בחוץ לארץ. גם עצם זה שצריך לתת מעשרות מהעץ של הצלף זה מדרבנן, כי הוא לא כלול בשלושת הדברים שחייבים במעשרות מהתורה. ועצם בכלל זה שצריך לתת מעשרות בחוץ לארץ, זה לבד דרבנן. לכן אני אפסוק כמו רבי עקיבא, שעל הקליפות לא צריך לתת מעשרות, ובקליפות לא צריך לתת מעשרות, אבל לעניין אורלה, שאורלה של צלף בארץ זה מהתורה, אולי אני אומר שגם בחוץ לארץ יהיה אסור לאכול את הקליפות של הצלף. שם אני לא, אולי לא אפסוק כמו רבי עקיבא. אני פוסק כמו רבי עקיבא בחוץ לארץ, כשמדברים פה שגם הפרי הוא, כל החיוב שלו פה זה רק מדרבנן, ועוד מדובר על חוץ לארץ שזה עוד דרבנן, אחרי אני פוסק כמו רבי עקיבא להקל. כמו לעניין מעשרות בפירות של אילן, שמעשרות בחוץ לארץ דרבנן ופירות של שער האילנות בחוץ לארץ דרבנן, אבל עניין אורלה, שעצם האורלה בארץ זה מהתורה לגבי צלף, ורק בגלל שזה חוץ לארץ, יש פה רק דרבנן אחד, לכן אנחנו אומרים שיש פה דרבנן אחד, למה שלא יהיה דין של אורלה בצלף בחוץ לארץ? אז בזה לא נסבור אולי כמו רבי עקיבא. אבל אמין, אז מה שמסבירה הגמרא, הני מילי, מתי רבי יהודה מקל אומר טוב הלכה כמו רבי עקיבא? גבי מעשר אילן, שיש פה שתי דרבנן, דבארץ גופה מדרבנן, ועוד שזה בחוץ לארץ, אז יש פה עוד דרבנן אחד. אבל גבי חיוב של אורלה, שדבארץ, בארץ ישראל, החמירה התורה דמדאורייתא, יש חיוב מדאורייתא לפירות של צלף בארץ, של אורלה, אימא, היינו אומרים שבחוץ על הארץ נמי נגזור שיהיה אסור לאכול לא רק את הפירות, שיצטרך להשליך גם את הקפריסין. לכן רב יהודה היה חייב לומר שאדם שאוכל צלב של אורלה בחוץ לארץ, רק את הפרי הוא זורק, אבל את הקליפה מותר לו לאכול, כמה שמלן. שהדין של אורלה בחוץ לארץ, לגבי צלף, שמותר לאכול כן את הקליפות. טוב. מספרת הגמרא, רבינה אשכחי למר בר אבשי, הוא מצא אותו אוכל מצלף בחוץ לארץ. עכשיו, מכיוון שזה היה, זה היה פירות של אורלה, לכן, דקזריק, אביונות, את הפרי עצמו היה זורק, כי אסור ליהנות מפירות של אורלה, וכאכיל קפריסין, את הקליפות הוא היה אוכל, כי הם ראויים לאכילה. אמר לי, אז רבינה שאלת מר בר אבשי, אני רואה אותך שאתה מקל, מה שאמר רב יהודה, אתה מקל שאתה מתיר לאכול את הקפריסין בחוץ לארץ, למה? כנראה בגלל אותה סברה של רב יהודה. מה ידעתך? אתה פוסק פה בחוץ לארץ כי רבי עקיבא דמקל, והוא סובר שקפריסין, הקליפות לא נחשבים פרי. אתה מחפש דעה מקלה, כי כל המקל בארץ הלכה כמותו בחוץ לארץ, בוא נמצא לך דעה מקלה עוד יותר מרבי עקיבא. ולאבד מר כבית שמי, ומקילי תפי, בית שמי מקלים עוד יותר מרבי עקיבא, בוא תשמע את דעתם, זה משהו הרבה יותר, הרבה יותר כולה. דתנן יש ברייטה, צלף, צלף. פה אנחנו מדברים עכשיו על העניין של צלף, משכונה אחרת לגמרי, משכונת הקיליים. האם מותר לעשות אותו כליים? אז ככה. האם מותר לנטוע אותו ביחד עם מינים אחרים? בית שמי אומרים, צלף יש לו דין של ירק. למה? כי זה שיח נמוך. ולכן, הוא כליים בקרם, כי אסור לזרוע בתוך עץ, של, בתוך קרם של ענבים, אסור לזרוע ירק, יש לזה דין של כליים. לא תזרע כרמך כליים. וירקות זורעים. ובית הלל אומרים, מכיוון שהצלף נחשב עץ, אין הוא כליים בכרם. כי כתוב לא תזרע כרמך, לא כתוב לא תנטע כרמך כליים. אז אם כן, באילנות אין דין כליים בכרם. אז לכן למעשה רואים שיש מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל, האם צלף נקרא עץ או ירק. לפי בית שמאי זה נקרא ירק, ולכן אסור לזרוע אותו כליים בכרם. לפי בית הלל הוא נקרא עץ, ולכן מותר. אלו ואלו מודים, גם בית שמאי וגם בית הלל מודים, שחייב באורלה. רגע, אם הוא חייב באורלה, זאת אומרת שזה עץ. נו, אבל לפי בית שמאי אמרנו שזה ירק. הגוף הקשיה, הברייתא בעצמה, דבדת בית שמאי, סותרת את עצמה. אמרת, צלף, בית שמאי אומרים כליים בכרם. עכשיו, אם זה היה אילן, זה לא היה אמור להיות כליים בכרם. בזה שזה כליים, על מה מין ירק הוא. בסדר, אז צלף הוא ירק. אבל בסוף אתה מבלבל אותי. ועד ארתני, אילו ואילו מודים, זאת אומרת, גם בית שמאי מודים, שחייב באורלה, אין אורלה בירקות. אז אם יש דין של אורלה בצלף, על ממין אילן הוא, אז מה סוברים בית שמי? אומרת הגמרא, אתה יודע מה סוברים בית שמי? הם מסתפקים. לכן הם מחמירים. יש לזה דין, גם מחמירים בכליים, שזה חייב משום כליים, מסתפקים האם זה עץ או ירק. אז איפה שזה חומרה שזה יהיה עץ, הם הופכים אותו לעץ. איפה שזה חומרה שזה יהיה ירק, הם הופכים אותו לירק. ועבדי אחיה לחומרה ואחיה לחומרה. לגבי אורלה, הם עושים אותו כמו אילן ומחייבים באורלה. ולגבי כלי הכרם, הם הופכים אותו כמו ירק ומחייבים בכלי הכרם. אבל, מכל מקום, בוא נתקדם. אתה הרי רוצה להקל, נכון? בחוץ לארץ, הלכה כדברי המקל, אז בוא נתקדם. לבית שמיים, מה אנחנו בכל מקרה מוצאים פה מהברייתא הזאת? הוולי ספק אורלה. למה לפי בית שמאי הם מחמירים גם בכליים וגם באורלה לגבי צלף? כי הם מסתפקים מה זה הצלף. יפה. עכשיו, זה צלף, האם הוא עץ? לא יודע, אולי. ספק. אם הוא עץ, אז יש לו דין של אורלה, זה ספק אורלה. אז זה בכל מקרה מה שיצא לנו מהברייתא הזאת. עכשיו בואו נתקדם למשנה הבאה. ותנן. בעצם כל מה שאנחנו עכשיו לוקחים איתנו למשנה הבאה זה דבר אחד. בית שמאי סוברים שצלף יש לו דין של ספק אם הוא אילן, ולכן החיוב של אורלה, אצלו, שנוהג רק באילנות, זה רק מספק. בסדר, מתקדמים למשנה הבאה. ותנן, ספק אורלה. בארץ ישראל, שהחיוב של אורלה הוא מהתורה, אסור. יש לזה דין של אורלה, גם שזה ספק. ספק מדבר שמהתורה מחמירים. ובסוריה, שזה ארם צובע, דוד המלך כבש, סמוך לארץ ישראל. שם יש לזה דין, מעיקר הדין של חוץ לארץ. אבל חכמים תקנו שיחמירו שם קצת יותר מאשר כל חוץ לארץ, כי זה סמוך לארץ כדי שאנשים לא יבואו לטעות להקל גם בפירות של הארץ. אז לכם בסוריה מותר. ספק אורלה יהיה מותר. יש לך פירות שאתה מסתפק אם הם אורלה או לא אורלה, אז יתירו לך את זה. הוא בחוץ על הארץ, יותר רחוק מהרם צובע, שזה ממש חוץ על הארץ, שם מקלים עוד יותר. אדם יכול להיות יורד לפרדס של אדם לא יהודי, או של יהודי שלא מקפיד על ההלכות, ולוקח. הוא יכול לגשת אליו לפרדס, אומר, תשמע, היהודי יודע שהפרדס של ההוא, יש לו שם עצים, גם שכבר עבר עליהם השנים של האורלה, ויש לו גם עצים שעדיין נמצאים בתוך שנות אורלה. והוא יודע שהבן אדם הזה לא מקפיד, ואין לו שום בעיה למכור גם פירות של אורלה. בכל זאת, מותר לו לגשת לאותו בעל הפרדס, להגיד לו, תן לי בבקשה כך וכך פירות. אפילו שהוא יודע שיכול להיות שהוא ייתן לו מהאורלה. מותר. ובלבד שהיהודי לא יראינו איך שאותו אחד שלא מקפיד על האורלה לוקט את הפירות במפורש מעצים של אורלה. אז אם כן, רואים מפה שספק אורלה חוץ לארץ מותר. כי מה הדין פה? ברגע שאדם יש לו פירות, הוא לא יודע אם זה מאורלה או לא מאורלה. אפילו שהוא יודע בוודאות שיכול להיות שזה אורלה, בגלל שהפרדס של ההוא יש שם עצים בטוח של אורלה. והוא לא מקפיד. יכול להיות שהוא נותן לו מהאורלה, אבל מכיוון שזה רק ספק אורלה בחוץ על הארץ מותר. אז אומר אבינה, מדבר עם ארבע רבה, שהוא אומר לו, אני מבין ממך, בגלל שזה פה חוץ לארץ, ויש דין שכל המקל בארץ הלכה כמותו בחוץ לארץ, לכן אתה מקל ואתה את הפירות, את האביונות אתה זורק, ואת הקליפות אתה אוכל של הצלף. למה? כי אתה סובר כמו אבי עקיבא שמקל, כי הלכה כמותו בחוץ לארץ. אם כן, מותר לך לאכול גם את האביונות. מותר לך לאכול את הפירות עצמם. כי הרי כל הצלף, האם בכלל הוא חייב באורלה או לא חייב באורלה, זה ספק לפי איך שהסברנו בבית שמיים. כי מחמירים פה, מחמירים פה, כי זה ספק אצלם. אז כל המושג של אורלה בצלף זה ספק. אז צלף בחוץ לארץ של אורלה אמור להיות לפי בית שמיים מותר. ואתה הרי מחפש את מי שמקל בארץ שהלכה תהיה כמותו בחוץ לארץ. אז הנה יש לך את בית שמיים שסוברים שצלף זה ספק אורלה. וספק אורלה בחוץ לארץ. מותר גם לאכול את הפירות, אז תאכל את האביונות גם. עונה הגמרא, בית שמיים זה לא נקרא כל המקל. בית שמאי מול בית הלל זה בכלל לא נקרא דעה. אנחנו פוסקים כמו בית הלל. זה לא שיש פה איזושהי דעה נגד בית הלל. רבי עקיבא במקום רבי אליעזר, רב דינא כבתי, כי אפשר להגיד שההלכה כמותו. יש מחלוקת, אנחנו פוסקים כמו הדעה שמקלה בארץ, הלכה כמותה בחוץ לארץ. אבל ובית שמאי, כשהם חולקים במקום בית הלל, אינה משנה. כי הלכה כמו בית הלל. אז דברי בית שמאי כאילו אינם. ולכן לא נהגתי כמו בית שמאי, אומר מר ברבשי. נחזור חזרה לעיקר הדין של רב יהודה. הוא אומר שבחוץ לארץ צלף של אורלה, את הפירות אסור לאכול. אסור גם ליהנות מזה, הוא זרק את הפירות. אבל את הקליפות מותר כן לאכול. שואלת הגמרא, בסדר, הבנתי שאתה פוסק כמו רבי עקיבא, שלעניין מעשר הוא סובר שהקליפה של הצלף לא נחשבת פרי. אבל זה רק לעניין מעשר. אבל לעניין אורלה, כן צריך שיהיה דין אורלה גם בקליפות. את כל החידוש הרי של רב יהודה היה שהקליפות של אורלה, של עץ צלף בחוץ לארץ מותר לאכול. שואל למה? מה זה קשור בכלל לעניין של מעשרות? באורלה יש איסור מיוחד על הקליפות גם, לא כמו מעשרות. וטיפוק לידי נעשה שומר לפרי. הרי הקליפה של הצלף הוא השומר של הפרי. קליפה זה נקרא השומר של הפרי, שהוא שומר עליו. ורחמנה אמר, בתורה כתוב לעניין אורלה חידוש מיוחד. והרלתם אורלתו את פריו. מהמילה את מרבים, חוץ מהפרי שיש בו דין אורלה, גם את התפה לפריו, גם הוא חייב באורלה. ומה הניעו? מה נקרא דבר שהוא תפה לפרי? שומר לפרי. הקליפה של הפרי. זאת אומרת, בעניין אורלה, יש חידוש מיוחד. שהקליפה, יש בדין של אורלה גם כן. אז גם לעניין צלף, בחוץ לארץ אפילו, יהיה אסור לאכול גם את הקליפה. כי בעניין אורלה, הקליפה יש לה גם כן דין של אורלה. והדין של קליפה זה כמו הפרי עצמו. מתרצת הגמרא, אמר רבא. רבא פה מביא שלושה תירוצים מה ההגדרה המדויקת של שומר לפרי. הוא מביא תירוץ אחד, דוחה אותו, עוד תירוץ ודוחה אותו, בסוף הוא נשאר עם ההגדרה המדויקת מה נקרא שומר לפרי. אז כאן הוא מנסה לתרץ תירוץ כזה. אמר רבא, איך אמרינן דנעשה שומר לפרי? מתי אני אומר שהקליפה של הפרי נחשבת כמו הפרי בעצמו? איך דאיתי, מתי שהקליפה היא נאמנה לפרי כביכול? בין בתלוש, בין במחובר. הפרי הזה יש לו קליפה גם כשהוא מחובר בעץ, וגם אחרי שתולשים אותו מעץ עדיין הקליפה עליו. אז יש לו קליפה דין של שומר, והנהג גם בקליפה דין של אורלה. הכה בצלף, הקליפה במחובר איתי. כשהוא מחובר לעץ, עדיין יש עליו את הקליפה לצלף. אבל בתלוש לאיתי, לכן אין את זה בתלוש. לכן אנחנו אומרים שהקליפה של הצלף, אין לו דין של קליפה לחייב אותו באורלה. הגמרא דוחה את הפירוש הזה. לא זה ההגדרה של שומר. מה הראיה? איתי והבאי. כתוב משנה. ברימון יש את הפיטמה, שזה הפרח שיש בראש הרימון לפי דעת רשי. ויש את הנץ, שזה כמין שיער שגודל בראש הרימון. עכשיו, הפטמה, היא נשארת גם אחרי שתולשים את הרימון. אבל השיער, הוא דומה לקליפה של הצלף. שגם הוא, בתלוש, אין את השיער הזה. עכשיו, בוא נראה מה הדין של הנץ, הכוונה על המין שיער שיש לרימון, ואז נשווה את זה לקליפה של הצלף. פטמה של רימון מצטרפת. לעניין מה היא מצטרפת? יש לנו פה עוד איזשהו חידוש נפלא. לעניין תומה של אוכל. בזמן שנוהג תומה וטהרה, אוכל יכול גם לטמא. תומה קלה. אם יש אוכל שנטמא, האוכל הזה יכול לטמא. אבל בשביל שיהיה לו כוח לטמא, צריך שיהיה בגודל מסוים, מספיק גדול. איזה גודל? כביצה. אם יש לנו רימון קטן יותר מקביצה, אבל אם ביחד עם הפטמה יש לו גודל של קביצה, הפטמה מצטרפת והוא מתמם. אבל והנץ שלו, שהוא במקביל לקליפה של הצלף, זה מין שיער שגודל בראש הרימון, אין מצטרף. אם אין שיעור של קביצה לרימון ורק עם השיער יש קביצה, זה לא מתמם. עכשיו, מה אנחנו רואים פה אבל בכל מקרה? שהנץ של הרימון אין לו דין כמו הרימון בעצמו. עכשיו, בוא נדייק מדברי המשנה. מי דקאמר הנץ שלו אין מצטרף? למה זה לא מצטרף לטומאת אוכל? אלמה דלאו אוכל הוא. הנץ לא נחשב חלק מהאוכל, חלק מהרימון. ואתנן גבי אורלה. במשנה למדנו בכל זאת לגבי אורלה. קליפי רימון. הקליפות של הרימון. והנץ שלו, שאפילו שהוא נופל אחרי גמרא, בתלוש הוא נופל הנץ הזה, בכל זאת כתוב על זה בסוף חייבים באורלה, ומפה כבר יש קושייה על החילוק הראשון של רבא. מה אתה אומר? שהסיבה שהקליפה של הצלף אין לה דין של שומר, כי בתלוש היא לא שומרת על הפרי, היא נופלת, היא נמצאת רק כשהוא מחובר לעץ, הרי נץ של רימון, שהוא במקביל לקליפה של הצלף, ובכל זאת הוא חייב כן באורלה. אז גם הקליפה של הצלף צריכה להיות חייבת באורלה. זה שזה נופל כשתולשים את הפרי מהעץ, זה לא אומר עדיין שאין לו דין של שומר. טוב, בכל אופן המשנה ממשיכה. קליפי אגוזים והקליפות של הגרעינים והגרעינים חייבים באורלה. כי זה נחשב לאוכל לגבי אורלה. טוב, אז אם כן, החילוק הראשון של רבא נפל. אתה אומר ששומר לפרי נחשב דבר שנאמן אליו כביכול, גם כשהוא מחובר לעץ וגם כשהוא תלוש? הנה, סתכל לגבי נץ של רימון ותראה שזה לא נכון. נץ של רימון לא נאמן אליו כביכול, הוא נמצא עליו רק כשהוא מחובר לעץ. ואחר כך, כשתולשים אותו הוא נופל, ובכל זאת הוא מצטרף לעניין אורלה, אז גם הקליפה של הצלף צריכה להצטרף לעניין אורלה. אלא מביא רבא חילוק אחר. אלא אמר רבא, אתה יודע למה קליפה של צלף באורלה, בחוץ לארץ, אין לו דין של שומר ואין לו דין של אורלה? אני אגיד לך מה נקרא שומר, ותראה שהקליפה של הצלף אין לו דין של שומר. היכא אמרינן דנעשה להו שומר לפרי. מתי אני אומר שהקליפה יש לה דין של שומר לפרי וגם היא חייבת באורלה? היכא דאיתי בשעת גמר פירה. לכל הפחות אתה יודע מה? כשיתלשו את הפרי אתה לא תהיה מחובר אליו, אבל תישאר איתו לאורך כל הדרך כשהוא על העץ, כשהוא גומר להבשיל, בכל זאת תהיה עליו אז. אבל הייקה פרס הוא לא כמו השיער שיש על הרימון, הוא לא כמו הנץ של הרימון שנשאר על הרימון גם כשהוא בגמר הבישול שלו. הקפרס, הקליפה של הצלף, לטי בשעת גמר פעיר היה, הוא נושר מהעץ עוד לפני שהפרי גומר להבשיל. לכן, אין לו דין ששומר לפרי, זה נקרא שומר זה? אתה משאיר אותו לפני שהוא גומר להבשיל, אתה עוזב אותו? זה לא נקרא שומר. לכן, אין לו דין של אורלה בחוץ על הארץ. וגם את זה הגמר הדוחה. זה נקרא שומר, מה שנמצא על הפרי בשעת גמר הפרי, היני. ואמר רב נחמן, אמר בשם רבא ברבוע, הני מתחלי דאורלה. מה זה מתחלי דאורלה? הקליפות שמקיפות את הפרי של התמר כשהוא גודל על העץ. תמר, כשהוא גודל על העץ, בהתחלה יש לו כזה מין קליפה כזאת. אחר כך הקליפה הזאת נופלת. אותם קליפות, אם זה עץ של אורלה, גם הם אסירי. למה? הועיל ונעשו שומר לפרי. הם שומרים על הפרי של התמר. רגע. המתחלי האלה נקראים שומר של הפרי? על מה אתה מדבר בכלל? אתה יודע כמה זמן הם נמצאים איתו? בקושי בהתחלה, אחר כך הם עוזבים אותו, לפני שהוא מבשיל, ואתה אמרת הגדרה. מה נקרא שומר? דבר שנמצא על הפרי, גם מתי שהוא מבשיל? הנה, בוא תראה. שומר לפרי, הם אתה, ומתי המתחלי האלה נקראים, הם שומרים על התמר? רק בקופרה, כשהתמרים עדיין קטנים. אבל אחר כך כשהתמרים גודלים, הם עוזבים אותם לפני שהתמרים מבשילים, אותם מתחלי. ובכל זאת, קקר אלי שומר לפרי. אז בקפריסין, הקליפות של הצלף אז מה אם הם עוזבים את הצלף לפני שהצלף מבשיל? מה שונה הקליפות של הצלף מהקליפות האלה של התמר? תגיד שיש לזה דין של שומר, וכן יהיו חייבים באורלה בחוץ לארץ. מה מנסה לתרץ את זה? אבל בסוף גם זה נופל. תרץ את הגמרא, רב נחמן, אתה יודע למה הוא אומר שהקליפות של התמרים חייבים באורלה? כי לפי דעתו, התמרים, בשלב שיש עליהם את המתחלה, זה כבר נקרא שהם הבשילו. אז זה נקרא שהם היו עליו אורך כל הפרי. אבל הגמרא תדחה את זה תכף, שאנחנו לא יכולים לסבור כמותו. בכל אופן, רב נחמן סבר לה כרבי יוסי. דתנן רבי יוסי אומר, בענבים שהם גדלים, יש להם כמה שלבים. בהתחלה יש את הפרח, והוא מסתיר ככה את הפירות הקטנים של הענבים שהתחילו לענץ. אבל אחר כך הפרח נופל ורואים את הצורה של הענבים, עדיין קטנים מאוד, אבל כבר רואים צורה של גרגירי הענבים. זה נקרא סמדר. אחר כך זה בוסר, כשהענבים כבר גדולים אבל הם חמוצים, זה בוסר. ורק אחר כך הם נהיים ענבים. בכל אופן אומר רבי יוסי, סמדר... הענבים אחרי שנפל מהם הפרח וכל גרגיר נראה בפני עצמו, אסור באורלה. למה? כי הסמדר מפני שהוא פרי. אפילו שהענבים עדיין לא התבשלו. רואים מפה שרבי יוסי סובר, פרי אפילו כשהוא קטן, כבר נקרא שהוא פרי שלם. אז אותו דבר מה נאמר לגבי תמרים, גם כשהם עדיין קטנים, הם כבר נקראים שהם פרי. מתחלה, הקליפות שנמצאים עליהם, נקראים שנמצאים עליהם בשעת גמר הפרק. ככה יסבור רבי יוסי. ומה שאמר רבא בר אבוה, שהמתחלה דאורלה, אותם קליפות שנמצאים על התמרים, רק מתי שמתחילים לגדול התמרים, יש להם דין גם כן של אורלה לקליפות האלה, הם נקראים שומר לפרי, זה כי הוא הולך לפי דעתו של רבי יוסי. הוא פליגי רבנן עלי, אבל הרבים שאנחנו צריכים להיות לסבור כמותם, חולקים על רבי יוסי. הם סוברים שסמדר, כשהוא עדיין בשלב של סמדר, אין לו דין של אורלה עדיין. ואם כן, גם לגבי תמרים, הקליפה של התמרים, אם היא שומרת עליו רק מתי שהוא קטן, זה לא נקרא שהיא שומרת עליו בזמן גמר הפרי. ולכן אולי נאמר שאין לו דין של שומר. שואת הגמרא, מתקיף לרב שימי מן הארדעא, ובשאר אילני מפליגי רבנן עלי. נכון שחכמים חולקים על רבי יוסי, רק רבי יוסי סובר שסמדר יש לו שם של פרי, אבל חכמים סוברים שזה לא נקרא פרי, אבל כל המחלוקת שלהם זה רק לגבי ענבים. אתה רוצה להשוות את זה לעניין תמרים? בתמרים כולם מודים שכשהפרי קטן יש לו כבר שם של פרי. מה הראיה? ואתנן, כן, ובשאר אילני מפליגי רבנן עלי, בכל האילנות, חוץ מענבים, גם רבנן מודים שכשהפרי קטן יש לו שם של פרי. ראיה ממשנה. מתי אין קוצצין את האילנות בשביעית? הנה הרווחנו עוד מצווה נפלאה. מצוות שמיטה, מצוות שביעית. כתוב, לאוכלה ולא להפסד. אסור לחתוך עץ שיש עליו פירות שביעית, כי אתה פשוט מפסיד את הפירות. אסור להפסיד פירות של שביעית. מתי? מאיזה שלב בגדילה של הפרי? יש לפרי הזה כבר שם של פרי ואין קוצצים את האילנות משנת שביעית. אסור להפסיד את הפירות האלה. בית שמאי אומרים, כל האילנות ממתי שיתחילו להוציא את הפרי, מי שיוציאו, כבר אסור להפסיד אותם, את הפירות האלה. בית הלל אומרים, לא, בתחילה כשהם יוציאו, לא בטוח שכבר אסור לחתוך את העץ, תלוי. החרובים, מי שישרשרו. החרובים, כשהם גדלים, שלב מסוים זה נראה כמו שהם שרשראות כאלה. אז זה כבר נקרא שיש פרי על העץ ואסור לחתוך את העץ. והגפנים, מי שיגרעו. תכף נראה מה זה, משעה שהם בגודל של גרוע. תכף נראה מה זה. והזיתים, מי שינצו. תחיל לגדול שיער סביב הזית. ושאר כל האילנות, והתמרים בכלל, מי שיוציאו, מתי שמתחילים לצאת. ודווקא בשאר כל האילנות, בית הלל מודים לבית שמיים, מי שיוציאו. אם כן יוצא, שלעניין תמרים, שזה כמו שאר כל האילנות, ברגע שהתמר הוא קטן, המתחלה שלו, הקליפה שלו, כבר נחשבת שומר לפרי. ואם כן, יש לו דין של שומר, וצריך להיות לו דין של אורלה. זה לעניין תמרים. אבל לעניין ענבים זה שונה. כי לעניין ענבים אמרנו, ממתי יש להם שם של פרי? מי שיגרעו. מתי זה מי שיגרעו? ואמר הוועשי, הוא השיעור של בוסר. הוא גאירוע, הוא פול הלבן. זאת אומרת, שלושת השיעורים האלה זה אותו גודל, אותו שלב. אבל רגע, פול הלבן זה בכלל לא ענבים. פול הלבן סלקה דעתך, שרווסי אומר ששיעור ענבים, מתי זה נקרא גרוע? כשזה כמו פול הלבן? הרי פול הלבן זה סוג של קטניות, אלא הם השיעורו בגודל של כפול הלבן. עכשיו, אמרנו שגרוע, לפי בית הלל, נחשב כבר פרי. ורווסי הסביר שמה זה נקרא גרוע? כשהענבים מגיעים לשלב של בוסר. סימן שלפי רווסי, ענבים, רק ענבים, מתי הם נחשבים פרי? רק מתי שמגיעים לשלב של בוסר. מן שם את לידה אמר בוסר אינס מדר לו? מי זה שסובר שרק מתי שהענבים נמצאים בשלב של בוסר, אז יש להם שם של פרי, אבל כשיש להם עדיין שם של סמדר שבקושי נפל הפרח ורואים רק גרגרים קטנים של ענבים, עדיין זה לא נקרא פרי. זה רבנן, שהם סוברים שסמדר אין לו חיוב של אורלה, מותר לאכול סמדר של אורלה, כי זה לא נקרא פרי. וקטני, בכל זאת במשנה כתוב, לגבי שאר כל האילנות וגם תמרים בכלל, שממתי הם נקראים פרי, כבר מי שיוציאו, מתי שהפרי מתחיל לצאת. אז אם כן, חכמים הרי מודיעים בשאר האילנות מי שיוציאו. אז אם כן, למה אתה אומר לגבי צלף, שהקליפות, מכיוון שהם נושרים לפני גמר הפרי, אין להם דין של שומר לפרי. הרי שאר כל האילנות, תמרים וגם צלף, כשהם מתחילים לצאת, הוא כבר נקרא עם פרי, ואז יש על הצלף הרי, מתי שהוא מתחיל לצאת את הקליפה. אז אם כן, הקליפה הזאת נקראת שומר לפרי, כי הרי בשלב שהוא רק מתחיל לצאת, הוא כבר נקרא פרי. אם כן, גם הסברה הזאת של רבא נופלת, גם הסברה השנייה של רבא, שאמר ששומר לפרי, ההגדרה שלו היא שהוא נמצא מתי שהפרי מבשיל, אז הנה, בקליפה של צלף, הקליפה נמצאת על הפרי מתי שהוא מבשיל, כי הרי מתי שהוא מתחיל לצאת, כבר זה נקרא גמר הפרי. אז אם כן, למה רב יהודה, הדין של רב יהודה, הוא אמר את זה בשם רב, למה הוא אומר שבחוץ לארץ, את הפרי של הצלף אסור לאכול אם זה אורלה, אבל את הקליפה מותר. למה? הרי התורה אומרת לגבי אורלה שגם את הקליפה אסור לאכול. אלא מביא רבה את ההסבר האחרון שלו, מה שנשאר. למה באמת לקליפה של הצלף אין דין של שומר לפרי? אלא אמר רבה, איך אמרינן דאבי שומר לפרי? מתי אני אומר שהשומר של הפרי, שהקליפה נחשבת כמו הפרי בעצמו והוא חייב באורלה? איך הדכי שקת לשומר, מה התפיירה? מה ההגדרה של שומר שבלעדיו הפרי לא יכול לצמוח? בסדר, נכון, כשהפרי קטן הוא כבר נקרא פרי, אבל תנסה שנייה להוריד את הקליפה של הצלף מהפרי לפני שהוא נפל, לפני גמר הפרי. הצלף ימשיך לצמוח, הוא מסתדר מצוין בלי הקליפה. לכן הקליפה לא נקראת שומר לצלף. לעומת זאת, בשאר הפירות, הקליפה שלהם, אם אתה תוריד אותם, כל הפרי ירכיב. לכן יש לה קליפה, דין של שומר. הכה, כי שקלת לי, אם אתה מוריד את הקליפה, לא מית פיירה. אם אתה מוריד את הקליפה של הצלף, הצלף ממשיך לצמוח מצוין. ועוד מביאה הגמרא חיזוק לזה, אב העובדה, באמת היה פעם סיפור, ושקלו על הנץ דרימונה, כשהורידו את הנץ של הרימון, אתה באת להשוות אותו לצלף בהתחלה, לקליפה של הצלף. לא, זה לא דומה בכלל. כשהורידו את הנץ של הרימון, ויבש רימונה, כל הרימון התייבש, אז הוא באמת נחשב שומר, לכן הוא מצטרף לעניין טומאת אוכלים, כמו שדיברנו מקודם. אבל, לשקלו על הפירחה דביטיטה, הורידו את הפירחה, הכוונת הקליפה, דביטיטה של הצלף, והיא קיים ביטיטה, הפרי של הצלף נשאר קיים, אתה רואה מפה שזה לא נקרא שומר, ולכן בחוץ לארץ, צלף של אורלה, את הקליפה כן יהיה מותר לאכול, כי הוא לא נקרא שומר של הצלף, לא מרבים אותו מעט אורלתו, לא מרבים אותו מעט מה שהוא שומר, כי הוא לא שומר של הצלף, לכן מותר לאכול קליפה של צלף בחוץ לארץ. טוב, אומרת הגמרא, אדם שאוכל פלפלי, גרגירים של פלפל, שאחרי תוכנים את זה ועושים מזה תבלין, איזה ברכה הוא מברך? רב ששת אמר שהכל נהיה בדברו, רב אמר לא מברך על זה בכלל, לא כלום, זה לא ראוי לאכילה. ואז דה רבה לטעמי, רבה הולך לשיטתו, שהוא סובר שאדם שכוסס פלפלים זה לא נקרא אכילה. דה אמר רבה, אדם שאוכל לא כדרך אכילתו, זה נקרא כסיסה. לכן, כס פלפלי ביום עדי כיפורי, אדם שאוכל פלפל ביום כיפור. יום כיפור? שחיוב קראת, פה הוא יהיה פטור מקראת, כי זה לא נקרא דרך אכילה. כס זנגבילה ביום עדי כיפורי, אדם שאוכל זנגביל ביום כיפור, גם כן פטור מקראת, כי זה לא ראוי לאכילה. שואלת הגמרא, מה? פלפל זה לא ראוי לאכילה? מייטי ויקושיה מברייטה, היה רבי מאיר אומר. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בניו אהוביו, אני מכניס אתכם לארץ. אני רוצה לספר לכם איזה ארץ משובחת הולכת להיות לכם. וכי תבואו אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל, והרלתם אורלתו את פריו. אז רגע, יש לעץ הזה פרי? אז למה התורה צריכה לכתוב לפני כן ונטעתם כל עץ מאכל? אם יש לו פרי, איני יודע שעץ מאכל הוא זה שחייב באורלה. אלא מה תלמוד לומר עץ מאכל? להביא עץ מיוחד, שגם הוא יש לו דין של פרי. איזה עץ? עץ שטעם עיצו ופריו שווה, שהוא חייב באורלה. עכשיו, על אתרוגים, שגם שם הטעם של העץ וטעם של הפרי שווים, ברור לנו שהוא חייב באורלה, אין שום סיבה שלא. ואיזה הוא, איזה עוד עץ יש שטעם עיצו ופריו שווים? זה הפלפלים, שהטעם של העץ פלפל והגרגירים של הפלפל שווים. טוב, ובואו נוהג דין אורלה. עכשיו, מה בא הפסוק ללמדך? שהפלפלים חייבים באורלה, והם לא נחשבים ירק, אלא הם נחשבים פרי לעניין זה. וללמדך עוד דבר, שאין ארץ ישראל חסרה כלום. כל סוגי האקלימים יש פה בארץ, לכן כל סוגי הצמחים יכולים לצמוח פה. שנאמר ארץ, אשר לא במסכנות תאכל בלחם, אל תאכל פה לחם בעניות. יהיה לך מספיק. לא תחסר כל בה, כל דבר יש בארץ. בכל אופן, רבא אמר שפלפלים לא ראויים לאכילה, אז איך אתה מחייב אותם באורלה? עונה הגמרא, תלוי איזה שלב בפלפלים. לא קשיא, זה לא סותר. הברייתא פה שאומרת שהפלפלים ראויים באכילה, ברטיבתא, כשהם עדיין לחים, הם ראויים לאכילה באמת. מה שרבא אמר, שמברכים על זה, לא מברכים על זה כלום, כי זה לא ראוי לאכילה, ביבשתא, כשהפלפל כבר יבש, הוא לא ראוי לאכילה כמו שהוא. טוב, עכשיו עוברים לדין השני לגבי זנגביל. אמרי אלי רבנן למריימר, רבא אמר שאדם שכוסס כס זנגבילי ביום עדי כיפורי, הוא פטור, כי זה לא דרך אכילה. ואמר רבא על אוכל מסוים שהעיקר שלו זה זנגביל. היי, המלטה, זה זנגביל קטוש שמערבבים אותו בדבש. עכשיו, מי המציא את האוכל הזה? דעתיה מבי אינדואי, זה הגיע מארץ קוש. שריה, לא צריך לחשוש לא לדין בישולי נוכרים ולא לדין גיולי נוכרים. בין אם נוכרי בישל את זה, לא צריך לחשוש לאסור את זה, כי יש כלל שמתי אסור לי לאכול דבר שבישל נוכרי? דווקא אם את הדבר הזה לפני בישול לא הייתי יכול לאכול, ורק על ידי הבישול זה נהיה ראוי לאכילה. אבל אותם, את אותו תבשיל אפשר גם לאכול כמות שהוא בלי בישול. ואין בו גם דין של גיולי נוכרים, אם הוא יתבשל בסיר של נוכרי, גם כן לא נאסר מאותו טעם. למה? בגלל שהוא נותן טעם לפגם, הסיר נותן טעם לפגם בתבשיל הזה. אז זה דין אחד. ודין שני, מברכין עלי בורא פרי האדמה. עכשיו, מה אתה אומר? שהזנגביל נאכל כמות שהוא חי, ולכן אין לו דין של בישולי נוכרים? אם כן, אתה רואה שהוא ראוי לאכילה ככה. אז אם אדם אוכל את זה ביום כיפור, למה הוא פטור מקראת? גם כאן מתרץ את הגמרא, לא קשיא, זה לא סותר. מה שרב המתיר לאכול משום בישול נוכרים, וזה נקרא דבר שראוי לאכילה כמות שהוא חי, מדובר ברטיבתא, כשזה עדיין לך, הוא ראוי לאכילה. מה שרבא אומר שאדם שאוכל את זה ביום הכיפורים יהיה פטור מקראת, מדובר ביבשתא, כשהוא כבר יבש, הפלפל הזה, אז הוא לא ראוי לאכילה. יש מאכל שנקרא חביץ גדרה. רש"י מסביר שלוקחים קמח, דבש ושמן, ומבשלים את זה בתוך תבשיל, זה נקרא חביץ גדרה. מה מברכים על זה? וכן דייסה, אדם שקטש חיטים במכתשת, והוא עשה מזה דייסה. איזה ברכה מברכים על זה? רב יהודה אמר, מברכים על זה שהכל נהיה בדברו. רב כהנא אמר, מברכים על זה בורא מיני מזונות. עכשיו על דייסה, בדייסה גריידה, כולם יודעים שמברכים על זה בורא מיני מזונות. כולם לא פליגי דבורא מיני מזונות. מתי נחלקו? אתה יודע מתי? כי פליגי בדייסה כאין חביץ גדרה, כמו המאכל הראשון. שנעשו את זה, שקצ'ו את החיטים והרבבו את זה בדבש, ובישלו את זה. פה יש את המחלוקת. רב יהודה אמר שהכל, למה? סבר דוב שהעיקר, העיקר בתבשיל הזה זה דבש. ולכן, הדבש הרי זה שהכל, לכן מברכים אחרי העיקר, והדבש פותר את החיטים. רב כהנא אמר, בורא מיני מזונות, למה? סבר סמיד העיקר, הסולת הוא העיקר, הקמח הוא העיקר בתבשיל, לכן מברכים על זה בורא מיני מזונות. כאן יש לנו עוד יסוד חשוב בהלכות ברכות, דיני עיקר ותפל. כשיש לי פה מאכל שמעורב משני דברים, ואחד מהם הוא העיקר, אז מברכים על העיקר ופותרים את התפל. אומרת הגמרא, אבל אנחנו יודעים שלגבי כל דבר שעשוי מחמשת מיני דגן, אם הדגן נותן טעם בתבשיל, תמיד הוא זה שקובע את הברכה, גם אם הוא אף פעם לא יתפל, גם אם הוא יהיה מועט, אם הוא נותן טעם. לכן אמר רב יוסף, כבתי דרב כהנא מסתברה, מסתבר לפסוק כמו רב כהנא שמברכים בורא מיני מזונות על התבשיל הזה, למה? דרב ושמואל דאמרי תרוויו, הם שניהם פוסקים. כל מאכל שיש בו מחמשת המינים, מחמשת מיני דגן, גם אם עיקר המאכל זה משהו אחר, מברכים עליו בורא מיני מזונות, כי תמיד אם הוא נותן טעם, הוא נקרא, המיני דגן האלה הם נקראים עיקר התבשיל, ולכן מברכים על העיקר, שזה בורא מיני מזונות, ופותרים את הדבש, כי העיקר זה המזונות. עד כאן דף למדבב.